אנחנו, אני אחזור בקצרה, אנחנו הבאנו את החזון איש שמביא דעה שאומרת מה זה ביטחון, שביטחון זה אומר שיהיה מה שאני רוצה, פרנסה, בריאות, חיי משפחה, ילדים וכולי. החזון איש אומר שאין הוראה זו בביטחון נכונה, שכל עוד שבו לא בא נביא ואמר מה יהיה בעתיד, אז העתיד לא מוכרע. יש שתי אפשרויות מבחינת העתיד, שיכול להיות שיהיה טוב, יכול להיות שיהיה מוטב, שזה גם טוב, כי זה רצונו של בורא עולם. והבאנו שהספר הישר, רואים שהוא אומר כמו החזון איש, שביטחון זה לא שיהיה טוב, כי הוא אומר שאדם צריך להכין את עצמו לאפשרויות, שאולי חס ושלום יהיה לו קשיים, יהיה לו ניסיונות, וכשהוא אומר שהעולם הזה הוא נווה התלאות. הבאנו, שכך אומר אבן עזרא, שאברהם אבינו בטח לא בזה שאליעזר יצליח והאישה תלך אחריו, אלא התפלל הקדוש ברוך הוא. ואומר אבן עזרא, שאם נגיד שהיה לו נבואה שאישה תלך אחריו, למה הוא אמר, ואם לא טובה האישה? ומזה רצינו גם להביא ראיה, שרואים שהוא גם אוחז, שלא בטוח שהיא תלך, יכול להיות שהיא תלך, עוד שלא תלך. הבאנו את הרב דסלן, אני חוזר בקצרה, שאומר שלכל אדם יש תפקיד, ומהתפקיד אי אפשר להתחמק. הבאנו את רב חנינה בן דוס, רב שמו בן חלפתא, רב לזר בן בדת, אבן עזרא, שרואים שהתפקיד שלהם היה עניות ולכן לא עזר להם כלום. לכן אומר החזון איש, אי אפשר להגיד שביטחון פירושו של דבר בטוח שיהיה כמו שאני רוצה. כי יכול להיות שיש סיבות טובות שלא יהיה כמו שאני רוצה. הבאנו את רב ארון קוטלר בפעם הקודמת, שאומר שיכול להיות עוד סיבה שלא יהיה מה שאדם רוצה. מדוע? כי יכול להיות, כמו שאומרים, שיש איזו עבירה, שבגלל העבירה אדם לא יכול לקבל את מה שהוא בעצם רוצה. הוא לא יכול לקבל את מה שהוא רוצה. רק בגלל העבירה שהוא עבר והוא בוטח, אז זה מתכזז, העבירה היא מה שהוא בוטח, וממילא הוא לא מקבל את מה שהוא בוטח, ויש לו כפרה על העבירה שהוא בעצם עבר. עד פה הגענו. התחלנו, אמרנו את החזון איש, אבל לפני כן הייתי רוצה להביא לכם רבינו יונה במשלי, בפרק י' פסוק כ"ח, דברים פשוט מבהילים, אני בעצמי לא ידעתי את זה לפני כן, ולכן לא אמרתי את זה לפני כן, אבל רבינו יונה מדהים, מדהים. רבינו יונה, כמו שאמרתי, נמצא בפרק י' פסוק כ"ח במשלי. כתוב בפסוק, תוחלת צדיקים שמחה. תוחלת, תקווה. השאיפה של הצדיקים, הם שואפים לדבר מסוים, זה גורם להם שמחה. למה? אז הוא אומר, הנה כתיב, יש פסוק בעניין התאוות לאושר ולכבוד. הפסוק שקראתי קודם זה הפסוק במשלי, פרק י' פסוק כ"ח. תוחלת צדיקים שמחה. אומר הרבינו יונה, יש מקום אחר שכתוב שאדם שיש לו תקווה לאושר לכבוד, תוחלת ממושכה מחלת לב. זה כתוב בפרק י' ג' פסוק י' ב'. תוחלת ממושכה, כשאדם יש לו תקווה והתקווה לא מגיעה והוא מחכה ומחכה, זה מחלה את הלב שלו, הלב שלו נהיה חולה. אך תוחלת הצדיקים איננה מחלת לב, כי ששון ושמחה יימצא בה. שומעות? התקווה של הצדיקים זה לא גורם להם מחלת לב, אלא אדרבה זה גורם להם לשמחה ולששון. למה? כי תוחלתם לא על כוחם ועוצם ידם. התוחלת שלהם, הם לא מקווים כוח שלהם, היכולת שלהם תביא להם הצלחה. ולא על בינתם ישענו, הם לא נשענים על השכל שלהם. לא השכל יעזור לי ולא כוחי ועוצם ידי. כי על רחמי השם יתברך. הם מקווים, התוחלת שלהם, התקווה שלהם, לרחמים של הקדוש ברוך הוא. וכן כתיב, בטח אל השם בכל לבבך. תפתח אל הקדוש ברוך הוא בכל הלב, ועל בינתך אל תשען, אל תסמוך על הבינה. אז הוא אומר, התקווה של הצדיקים לחכות לרחמי שמיים. תשמעו איזה חידוש נפלא, אומר הרבינו יונה. ולא ידאגו בהמשך התוחלת. הם לא מודאגים אם הם מקווים ומקווים ומקווים ומתפללים לבורא עולם ולא מקבלים את מה שהם רוצים. למה? כי אינם דואגים למיעוט העושר. לא מפריע להם שאין להם הרבה עשירות. ככתוב, טוב מעט ביראת השם. גם אם יש לי מעט, זה טוב כשיש לי יראת השם. אך שמחה יסגון, מן התוחלת על כל פנים, כי הם שמחים בכל עת על אשר השיגו לערוך תוחלתם לאלוקים ולשום תקוותם לחסדו. שמות, הם מאושרים מזה שיש להם אפשרות לקוות לקדוש ברוך הוא. זה האושר שלהם. זאת אומרת, אני לא מקבל את מה שאני מקווה, אם זה בריאות, אם זה עשירות, אם פרנסה, לא מקבל. אבל אני מאושר, אבל אני מקווה לקדוש ברוך הוא. אני מתפלל אליו, אני מתחנן אליו. אז עצם הדבר שאני קשור לבורא עולם, זה נותן לי שמחה. תשמעו טוב. וכל מה שנמשכה ומתאחרת תוחלתם, כמה שמה שהם מקווים, זה נהיה יותר ויותר ארוך וזה לא מגיע, הם מתענגים על העבודה אשר יעבדו את האלוקים בתוחלת ובביטחון. שמעתם? הם מאושרים ממה? וואי, איזה טוב שהקדוש ברוך הוא לא נותן לי את מה שאני רוצה. אז יש לי עד מה להתפלל אליו. יש לי מה לבקש ממנו. טוב מאוד שהוא לא נותן לי. זה, הייתי אומר לכם איזה פני שקראתי רבינו, תגידו לי, אדם שאומר, וואי, כזה טוב שהקדוש ברוך הוא לא נותן לי מה שאני מבקש. אז מה אתה מבקש? אני מבקש, מצוין שקדוש ברוך הוא. היינו אומרים, מזוכיסט. אדם שאוהב סבל. אומר רבינו יונה, לא, הוא מאושר. אז בינתיים יש לי עוד מה להתפלל. רק שנבין את זה לעומק. היה לי חבר שהיום אין לנו קשר, אבל בעבר היה לנו קשר. הוא היה בן של רקטור אוניברסיטת בר אילן. אבא שלו היה מדען בתחומי המתמטיקה. הוא אמר לו פעם, תשמעו טוב ותראו כמה שזה תואם להבדיל אלפי הבדלות. הוא אמר לו, אתה יודע ממה מדען מפחד? מדען, שנמצא לפני בעיה מדעית. הוא עושה את כל המאמצים להגיע לפתרון. אתה יודע ממה הוא מפחד? בדיוק. למה? זהו, אז זה נגמר. כעת יש לו בעיה, יש לו למה לשאוף. אז יש לו ענה עצומה. הוא קם בבוקר עם אתגר למצוא את הפתרון. הוא מסתובב עם האתגר למצוא את הפתרון. יש לו אתגר. ברגע שיהיה לו פתרון, גמרנו. אין לו יותר אתגר.
ויש כל הזמן אתגר אחר?
אבל זה הפחד שלו, אם לא יהיה. אבל שמעת מה שאמרת? אז הוא צריך אתגר אחר. אבל הוא אמר, המדען מפחד להגיע לפתרון של הבעיה, כי לא בטוח שיהיה לו בעיה אחרת. לא בטוח. וזו, אני זוכר, בתור ילד, מי מכם לא מכירה את הקוביה ההונגרית, וניסיתי לפתור את הבעיה. שעות ישבתי, כזה מתח, כך וכך וכך. עבדתי על זה שעות. מה זה? הייתי מאושר שזרקו אותי מהכיתה, זה היה לי אפשרות, מה שנקרא, להמשיך לעבוד. שעות על גבי שעות עבדתי. עד שהגעתי לפתרון. ברגע שהגעתי לפתרון, עשיתי את זה פעם, פעמיים, שלוש. גמרנו, מה? זה כבר לא שווה יותר, אין בזה שום טעם. אז הפסקתי. אבל היה לי אתגר. אומר למדען, מצד אחד הוא רוצה להגיע לפתרון, בשביל הכבוד וכו'. מצד שני הוא פוחד להגיע לפתרון, אז לא היה לו בשביל מה לקום בבוקר. להבדיל אלפי הבדלות, אומר רבינו יונה אותו דבר. הצדיק מאושר שהקדוש ברוך הוא לא נותן לו את מה שהוא מבקש. למה? כי אז נשאר לו אפשרות להמשיך לבקש. אני חוזר עוד פעם על המילים. וכל מה שנמשכת ומתארך ומתאחרת תוחלתם, הם מתענגים על העבודה אשר יעבדון את האלוקים בתוחלת ובביטחון. שמעתם? כאילו אומרים, ריבונו שלום, אני מבקש, אבל אתה אל תיתן. אל תיתן. מה?
כאילו שהוא לא מבקש באמת.
הוא מבקש באמת, יש לו על מה לבקש. רק כמו שהיא אמרה, אם הוא יקבל את זה, אחר כך אולי ימצא משהו אחר לבקש. אבל הוא מבקש והוא מרגיש, אוח, אני מרגיש. את מתארת לעצמך את התפילות של האבות הקדושים על ילדים? האבות, איך שהם התפללו על ילדים, כי הם ידעו שזה ההמשך של עם ישראל? איך הם התפללו על ילדים? ותסכים איתי שברגע שמקבלים את הילדים, הם המשיכו להתפלל, בטוח. אבל אומר כבר הספר המבית בספרו בית אלוקים, זה כבר לא יהיה אותו באותו עוצמה, כי כבר יש. אז לא באות, אז זאת אומרת, זה כדאי שבינתיים לא יגיעו ילדים, אז יש לי עוד על מה להתפלל, על מה לקוות. הרבינו יונה בפרק י' פסוק כ"ח, אל תאמינו לי, תראו את זה בפנים, תראו את זה. אבל מה רואים מהרבינו יונה? זאת אומרת, שזה לא בטוח שהם יקבלו. עד רבה, הם מאושרים גם אם הם לא מקבלים. לפי הדעה הראשונה, בטוח שהם יקבלו. אומר לא. ותראו מה שממשיך הלאה. גם תוכל לפרש, עוד הסבר, תוחלת צדיקים שמחה, כי אין ממושכה תוחלתם. זה לא באמת הרבה זמן. כי קרובה ישועתם לבוא. ייתכן שהם יקבלו מיד את מה שהם מבקשים. תשמעו מה שהוא מוסיף. ואם לא יגיע העניין שמייחלים עליו, אם זה לא יגיע, תהיה צדקת התוחלת סיבה לתועלות ולחסדים רבים ונכבדים מן העניין אשר ביקשה נפשם. אם זה לא יעזור פה, אז הוא רגוע, בטוח זה עוזר בדברים אחרים. אז זה עוזר בדברים אחרים. אני לא מקבל את מה שאני מבקש, אז הוא אומר, יכול להיות שאני לא אקבל. אבל הצדיקים הם מאושרים עם התפילות, כי בטוח התפילה שלי עוזרת. אי זה לא עוזר פה, בסדר. מה שידוע בשם הבעל שם טוב, אומר את זה רבינו יונה, אין תפילה שחוזרת ריקם. היא אולי חוזרת ריקם לגבי מה שאני מבקש, אבל היא ודאי עוזרת בדברים אחרים, לכן הם מאושרים. במה שהוא מביא לזה ראייה, ככתוב, והבוטח בהשם חסד יסובבנו. הוא בוטח בהשם חסד יסובבנו. וזה מה שאמר הרב אהרון קוטלר, זה מה שהוא אומר, שאפילו שהוא לא מקבל את מה שהוא רוצה, כמו שאומר חובת הלבבות, אבל זה עוזר לו במקומות אחרים. עוזר. ותקוות רשעים תעובד בהיעדר העניין שמקווים עליו. תהיה תקוותם עובדת. הרשעים שהם רוצים לקבל את התוצאה, כאשר הם לא מקבלים אותה, הם יעבדו. כי אין שכר על תקוותם, כי לא על ישועת השם בטחו. הם לא בוטחים על הישועה שלך, הם רוצים רק את התוצאה. ממילא הם לא יקבלו על זה שכר. אבל מה רואים פה מרבינו יונה מביא? שהוא אומר שהצדיקים רוצים את עצם הדבר לבקש מבורא עולם. האם הם יקבלו? לא בטוח שהם יקבלו. רק אומר, גם אם לא יקבלו, הם מאושרים. או שהם מאושרים כי יש להם על מה להמשיך להתפלל. או שהם מאושרים כי אם זה לא עוזר פה, זה עוזר בדברים אחרים. והם רגועים שבטוח זה יעזור להם בדברים אחרים. אבל השורה התחתונה, את מה שהם מבקשים, באמת לא בטוח שהם יקבלו. כי כמו שאמר חזון איש. מה?
אשמח לבקשי השם.
לא שומע.
כמו אשמח לבקשי השם.
נכון, נכון. ודאי, אותו דבר, נכון. בכל אופן, זו הדעה הראשונה שהבאתי, רק רציתי להראות ש... ספר הישר, רבינו יונה, אבן עזרא, הרב דסלר מה שמביא את המקורות של חז"ל, פשטות לא לומדים כך. אומר החזון איש, מה זה אז ביטחון? אומר החזון איש שורה אחת, ביטחון זה האמונה שאין מקרה. אני אקרא את זה, אבל עניין הביטחון הוא האמון שאין מקרה בעולם. וכל הנעשה תחת השמש, הכל בהכרזה מאיתו יתברך. אמרתי, ביטחון זה מילה נרדפת לרגיעה נפשית. מה מחייבים יהודי להיות רגוע? במה מחייבים אותו להיות רגוע? שכל מה שקורה לי זה הקדוש ברוך הוא. כל מה שקורה לי זה לא ראובן ולא שמעון ולא לוי ולא יהודה. יש לי איזה הוכחות שזה לכאורה פלוני אלמוני, חס ושלום. כל מה שקורה לי מהרגע שהתעוררתי בבוקר עד הרגע שהלכתי לישון בלילה, מקור אחד, הקדוש ברוך הוא. נביא כמה וכמה דוגמאות, ואני אומר, וזו הנקודה הבסיסית שעליה צריך לעבוד 120 שנה. מצד אחד קל לעבוד על זה, מצד שני מאוד קשה. בדרגות הנמוכות מאוד קל לעבוד על זה. בדרגות הגבוהות נראה מאוד מאוד קשה. אבל, נקודה, זוכר, נסעתי בקו 400, כשעוד לא היה 402. בקו 400, כמו שהיום 400 גם כן, יש לו תחנה בנוסע מבני ברק לירושלים בצומת האלוף שדה. הגענו לצומת אלוף שדה, שואלת אישה את הנהג, תגיד לי, הגענו כבר למעייני הישועה? אומר הנהג, אוי ואבוי, אוי ואבוי. כבר ממזמן עברנו את מעייני הישועה. בואי, אני אכתוב לך על הכרטיס שלך, האוטובוס שיבוא מירושלים, ייקח אותך למעייני הישועה. כותב לה שם משהו, ואז היא יורדת מהאוטובוס, אני שומע שהיא אומרת לנהג, היום זה לא היום שלי. זה לא היום שלי. אני סקרן, אני חושב את הנהג, אתה יודע למה זה לא היום שלה. הוא אומר, אל תשאל איזה מסכנה שהיא. הוא אומר, היא באה מירושלים לבקר חברה ששוכבת במעייני הישועה. ונהג האוטובוס התבקש על ידה להגיד לה איפה זה מעייני הישועה שהיא תירד. הוא שכח. כשהגיעו לתוככי רמת גן, אז כבר מה מנסה לתוך רמת גן, וראתה שכולם כבר יהודים, היא שאלה את הנהג, תגיד לי, הגענו כבר למעייני הישועה. הוא ואבוי אומר, שכחתי. אני כבר כמעט בתחנה הסופית. בואי, אני אקח אותך לתחנה הסופית. אתה לי על קו 400 שנוסע לירושלים, הוא יוריד אותה במעייני הישועה. הוא אומר, גם אני שכחתי. הוא אומר, אני מקבל רק שהשלישי לא ישכח. מה היא אמרה? זה לא היום שלי. מה צריך להגיד? אחר, זה היום שלי. ריבונו של עולם, אתה מטלטל אותי לראות את מידת הסבלנות שלי. לוקחים אותי לפה, לוקחים אותי לפה, לראות את מידת הסבלנות שלי. לא כך? רצים לאוטובוס, הנהג סוגר את הדלת בפנים, מה זה מעצבן, והוא נוסע. ועוד אופקים לו, הוא נוסע. זה מעצבן. ואז אם יש חברה טובה שרואה אתכם במצב הזה, תראי כל הקווה לטובה מי יודע איזה פצצה יש באוטובוס. אז כדי להרגיע אתכם רוצים להרוג את כל אלה שבאוטובוס. כן, ואז... לא, משהו. איך אמרו בנוברדוק? אף פעם לא איחרתי את האוטובוס. תמיד הגעתי מוקדם לאוטובוס הבא. תזכרו, אין כזה דבר לאחר את האוטובוס. מגיעים מוקדם לאוטובוס הבא. זה נקרא ביטחון. אומר לך, זה הביטחון. לדעת, הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעמוד כעת בתחנה ויחכה. רבן אלופיאן היה צריך לנסוע לרופא עיניים דוקטור טיחו. טוב שהכינו בשבילו. והאוטובוס לא הגיע, אז לא היה מוניות, אוטובוס לא הגיע. שתי תלמידים שהיו איתו היו נורא עצבניים. ורבן עמד רגוע. פעם אחת, אחרי שהאוטובוס לא הגיע זמן מסוים, הוא סיבב את הראש אחורנית לראות אם האוטובוס הגיע. על המקום הוא סיבב את הראש בחזרה ואמר, אוי, אם הייתי עכשיו בכלם, הייתי מקבל מנה קדושה של תוכחה. שמעת? מנה, זאת אומרת, כזה, חבילה. למה? מה לא בסדר? תגידו לי, כשמסובבים את הראש, האוטובוס מגיע יותר מהר? אז בשביל מה לסובב את הראש? אבל נכון שמסובבים את הראש, זה מבטא חוסר סבלנות? מה, למה? אז שמתם לפעם מישהי שמחכה בתחנה והאוטובוס לא מגיע, מתחילה לרקוד? היא חושבת שאם היא תרקוד, אז גם האוטובוס כנראה ירקוד. ואתם די רגועה, האוטובוס לא מגיע. זאת אומרת, הקדוש ברוך רוצה שאני חכה בתחנה. הקדוש ברוך הוא. אין מישהו אחר. אין מישהו אחר. הקדוש ברוך הוא. והרבה פעמים תשימו לב, איחרתם את האוטובוס, פספסתם אותו בחצי דקה, או לפעמים הנהג, אתם רואות על השעון, שהוא יצא חצי דקה לפני הזמן. הוא יצא חצי דקה לפני הזמן. ואז אתם אומרים, טוב, יצא יצא. האוטובוס הבא מאחר בחמש דקות. מאחר בחמש דקות. אני הרי נוסע הרבה מאוד נסיעות בין עירוניות, עבדתי בפתח תקווה, בחיפה וכו'. יכול להיות, קורה, תלוי באוטובוס אחר, מגיע לתחנה, הנהג ברח 20 שניות לפני הזמן. הגעתי, יכול להיות שהוא בסדר. ואז בסדר, טוב, נחכה עוד חצי שעה. משום האוטובוס הבא יוצא 10 דקות אחרי הזמן. החצי שעה כבר הסכמתי, אבל 10 דקות האלה מעצבנים. למה הוא יצא מוקדם וזה יוצא מאוחר? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שתעמוד בתחנה בסבלנות. סבלנות. היה מקבל מנה קדושה של דוד. למה? תעמוד בתחנה בסבלנות. תלמידה יצאה בזמן, עבדה בבת ים, ואני מיד אביא דוגמאות אחרות, אני רק אומר, מעשי, מאוד מאוד מעשי. עמדה בתחנה וחיכתה לאוטובוס. הייתה צריכה להגיע ב-8 לעבודה, יצאה עוד לפני 7 מהבית בבני ברק, הייתה צריכה לסיים שתי אוטובוסים, אבל תמיד הייתה מגיעה בזמן. האוטובוס לא מגיע. המנהל שלה אדם מאוד עצבני, מאוד כעסה. מסתכלת על השעון, לא מגיע, מה יהיה, מה יהיה? החליטה, ניקח מונית, אין מוניות. ופתאום מגיע אוטובוס באיחור של כמעט 25 דקות. אבל איך שהתיארה לי את זה הרב, נהג זקן עם הרבה סבלנות. נוסע לאט. כל רמזור שמתחיל להתחלף, הוא כבר נעצר. הוא לא מתחיל לנסוע בתחנות עד שכולם לא יושבים. הוא רוב אמרה, הוא צועק, שאתה תשב שם בסוף שלא תיפול לי. ומה קורה לאדם שהוא רוצה להגיע מהר? נכון שדוחפים את הכיסא? אולי זה ידחוף גם את הנהג. דוחפים את הכיסא, עצבנים. והיא עצבנית, והיא אומרת, ריבונו של עולם, מה יהיה, מה יהיה, אני אגיע מוחם, נהי לי הרוג אותי, מה יהיה. היא מגיעה לתל אביב, שם היא צריכה להחליף אוטובוס קו 18, והיא מחכה, גם שם לא מגיע אוטובוס, כבר אחרי 8, כבר תאחר, אבל יכול פחות שיגיע. מחפשת גם שם, הוא נטעה, היא מרגישה מצד אחד שזה ניסיון, מצד שני היא מרגישה שהיא לא מסוגלת להתמודד עם זה. בסוף מגיע קו 18, איך שהיא תיארה לי את זה, הרב, כאילו הושיבו את הזקן באוטובוס הראשון, באוטובוס השני. כאילו הושיבו, אומרת, אומרת, במקום להגיע ב-8, הגעתי כמעט ב-9. ואני הולכת בשביל הבית ספר, חושבת, וואי, מה המנהל יעשה לי עכשיו? מה הוא יעשה לי? במקרה, באותו יום המנהל לא הגיע. אז איך היא אמרה לי, הקדוש ברוך הוא עמיד אותי בניסיון, אבל לא עמדתי בניסיון. לא עמדתי בניסיון. דוגמה כל כך פשוטה. תלמידה, אספה שקל לשקל, וזה החזון איש. מה עשית? שקל לשקל לקנות לבעלה 6 חולצות לבנות חדשות. בהפתעה, ליום הולדת. קנתה 6 חולצות. היא מאושרת, תביא לו את זה במולדת. אבל כדי שהוא ירגיש עם זה טוב, פתחה את כל החולצות, שמה את זה במכונת כביסה, כי חולצה חדשה קצת יותר קשה, 20 דקות שזה יעבור רק מה שנקרא מי, קצת לקבל ריכוך. הבן הקטן שלה ראה אותה כמה פעמים מכניסה אבקת כביסה. ילד בן 3. היא שמה את הבגדים, את החולצות, סגרה את אורן והיא הולכת. הוא נכנס לחדר, מוצא צבעי גואש של אחותו. צבעי גואש. לוקח את הצבעים ושופך אותם שם באותו מקום. הוא מסתכל על הטוב, והבגדים יד מתחיל לקבל צבעים. כזה אדום, כתום, והוא מבסוט, הוא רואה איך שזה, הוא קולט שזה מקבל צבעים. והאימא מגיעה אחרי כמה דקות, והיא מסתכלת, ואיך שהיא תיארה לי את זה הרב הראשון, שמתי חולצות לבן, ואני רואה פתאום צבעים, והיא מסתכלת, והוא היה מבסוט, הוא אומר, חייך! ופתאום מסתכלת, רואה את הצבעי גואה שם על המכונת כביסה, לי ברגע הראשון את שתי האוזניים רציתי להוציא לו. אבל מיד ניסה אותי, ריבונו שלם, לא, זה אתה, זה אתה. איזה ניסיון? אומר החזון איש, זה נקרא ביטחון. ריבונו של עולם, זה אתה, זה אתה. אם הקדוש ברוך הוא חנן את מישהי בילד שלומפר, זה התפקיד. וואי, ינקל, איפה נעל הבית שלך? לא יודע. ואיפה הנעליים? לא מצאתי אותם. איפה שמת אותם? ליד המיטה. ומה קרה? לא יודע, הם הלכו, הם נעלמו לי. איך אמרה לי אמא? הבן הזה שלי יוריד אותי לקבר. ככה אמרה לי, יוריד אותי. היא אומרת, הרב, הוא יושב ואוכל, והנעל מעצבנת אותו, הוא מוריד את הנעל. הוא הולך עם גרב ועם נעל אחת. דרך זאת, נעל עם גרב. במקום מסוים הוא מוריד את הגרב. זאת אומרת, אני צריכה להיות גאון למצוא את הבגדים שלו. מה צריכה להגיד? זה התפקיד. הוא עולם נתן לי ניסיון. אדם כזה מאושר, רגוע, כל מה שקורה לו. אין כזה דבר שיקרה לו משהו לא טוב. אין כל מה שקורה לו זה הכי טוב. כי הכל זה בורא עולם. שימו לב, וזה אנחנו נראה לכל אורך הדרך תחפשו. החזון איש לא מדבר על שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה במשפט. נדבר על זה מיד. הוא לא מדבר שהכל לטובה. הוא לא מדבר שהכל זה ברחמים. הוא מדבר על האלף של יהודי. מקודם לדעת מי הכתובת. מה שקורה לי מי הכתובת. אחר כך יש עוד דרגות נוסף, נדבר על זה בהמשך. אבל מקודם לדעת מי הכתובת למה שקורה. ואני מדבר על הדברים הכי פשוטים שבהם כדאי לעמול ולהתייגע, כי מיד נגיע לראות לאן זה יכול להוביל את האדם. או, בדרגה הראשונה הזאת יש דרגות, כמו שאומרים, שאדם כמעט מטפס על קיר ישר. אבל אני מדבר כרגע על הדברים הפשוטים האלה. לשים לב, קורה לי דבר מסוים. לכעוס על מישהו, אומר בעל התניא, ועכשיו נבין את זה. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. למה? מה זה עבודה זרה? אומר בעל התניא באיגרת הקודש קפי. עבודה זרה זה אומר שאני מאמין שיש עוד כוח בעולם, עוד אלוהים בעולם, חוץ מבור עולם חס ושלום. אדם שכועס על ראובן, זאת אומרת הוא אוכס שראובן יכול לעשות לו רע. זה עבודה זרה. ראובן לא יכול לעשות לך רע. רק אחד, הקדוש ברוך הוא. ומה שהוא עושה זה לא רע. אבל ראובן לא יכול לעשות לך כלום. אומר בעל התניא, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אומר ספר החינוך, עכשיו נבין את זה טוב, למה אסור לנקום ולנטור? איך אפשר להגיד לי בתור יהודי, שאני ניגש לשכן שאומר לו, תגיד לי, אתה מוכן לתת לי את הפטיש שלך? אומר לי, לא, 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 אני לא נותן את המכשירים שלי, זה יקר לי. אומר לו, זה עולה 10 שקל, נכון, נכון, מה זה יקר? אני לא נותן. למחרת אותו ראובן יבוא אליי, תגיד לי, אני רוצה לנסוע למחנה יהודה, אני יכול לקבל את המכונית? היא לא, מה? את המכונית ל3 שעות, אני יכול לקבל? אדם יעלה לי, אני אומר לו, מה? אתה פטיש לא נתת לי, ואני מכונית שעולה 60-70 אלף שקל, אני אתן לך? בתורה אומרת, אם אתה לא נותן כי הוא לא נתן, אתה עובר על איסור דורייתא שלא תיקון. אז אני יכול פחות להגיד לו, אתה, אני לא כמוך, אתה לא נתת, אני נותן. לא תיתור. וחזל אומרים אפילו בלב, להרגיש מאושר. מה אמרת, אתה רוצה מוכן? בבקשה, בבקשה, קייח. ודאי בשמחה. ואני זוכר שאתה פטיש או לא נותן, לא, לבריאות הוא לא נותן את הפטיש, אני נותן לו את המכונית. מי יכולה לעמוד בניסיון שכזה? לתת לו את המכונית, הוא לא נתן לי את הפטיש. אומר ספר החינוך, באיזה כוח אתה תעמוד בזה? כשתדע שכל מה שיקרה לך מטוב עד רע, זה מהקדוש ברוך הוא, ומיד האדם לא יכול להיות שיהיה לך משהו לא טוב. אף אחד לא יכול לעשות לך רע, רק הקדוש ברוך הוא. אף אחד לא. לכן, כשחז ושלום מישהו לא ייתן לו דבר, הוא לא יחשוב שהוא סיבת רעתי. כי אבונו המסבב, זה בגלל העבירות שאתה עשית. עבירות שלך גרמו שבעולם יגרום לו שהוא לא ייתן לך, אבל הוא לא סיבת רעתך. אהבונו המסבב, שמעתם? לכן אני יכול לא לנקום ולא לנטור, כי כל אחד מבינה כשרחל פגע בה, היא לא תצעק עליה. מה לה שייכת לעניין? רחל פגע בה, לא לה, מה פתאום שאני צעק עליה?
יש לך בחירה חופשית, אם
היא מגבר יונו. מה?
יש לבן אדם בחירה חופשית?
לה יש בחירה חופשית. ההצלחה לא תלוי בבחירה. נכון שאני יכול לרצות לעשות לך ואני לא אצליח? מי אפשר לי להצליח? אז אני רק בוחר. האם הבחירה תצא לפועל או לא? אחד יחיד ומיוחד.
כן, אבל איך לא להיות כועסים על הבן אדם שבחר לעשות לנו משהו רע?
את כועסת עליו על זה שהוא בחר או את כועסת עליו על מה שקרה לך?
לא, על שהוא עשה את זה.
אבל הוא לא עשה, זה הקדוש ברוך הוא.
הקדוש ברוך הוא רצה לשלוח לי משהו, בסדר, בגלל העבודה.
אז מה אכפת לך ממנו?
זה לחקור.
מה אכפת לך? את תכעסי על המקל, את תכעסי על המקל. את כועסת על המדרגה שנתקעת בה ונפלת?
אני כועסת.
על המדרגה? לא, לא, אבל על המדרגה. ילד קטן אומרים לו, תרביץ למדרגה. נכון. אבל אדם מבוגר לו, תרביץ למדרגה. השני זה מדרגה בשבילי. מה?
מדרגה לא בוחרת, אבל אנחנו... בן אדם אין לצפיר...
עוד הפעם, הבחירה שלה לא יכולה לפגוע בך. לא יכולה, ומיד אני... אני קודם רוצה... מקודם אני רוצה שנקבל את זה טוב. אחר כך אני אוכיח לך את זה. אני יכול לבחור מיליגרם של צער לא יהיה לך אם לא נגזר עלייך. מיליגרם של צער. שמעת טוב? אני יכול לבחור לעשות לך צרות חס ושלום. אבל אם לא נגזר עלייך, מיליגרם של צער אני לא אצליח לעשות לך. אם נגזר עלייך, אז אני אצליח. ואז אני אהיה המקל של בורא עולם. איך אומר הפסוק? אוי אשור שבט אפי. נכון? אשור הוא שבט אפי. אומר הדרשות הר"ן בדרוש השישי שלו, כמו הכלב שמוכה על ידי מקל, הוא נושך את המקל, כי הוא בטוח שהמקל מרביץ לו. כי הוא לא רואה את הבן אדם שמחזיק את המקל. ככה האדם כועס על חברו, כי הוא לא רואה את בורא עולם שמחזיק אותו.
אבל בן אדם...
רק שני אחד.
אז רוב בני אדם לא
יגידו
נכון.
נכון. הרבנית, אנחנו נלמד את זה. בגיהנום יש מקום לכולם. שם לא צפוף. ואני רוצה שאנחנו נלמד להסתכל על דברים אחרת.
להסתכל.
יש לנו בחירה גם איך אנחנו מגיבים.
ודאי, ודאי, ודאי. על זה אנחנו נענש, כשנגיב לא טוב. עכשיו תראה, אני אביא לך הוכחה למה שאמרתי. לא שלי, של ספר החינוך. דוד המלך בורח מהבן שלו אבשלום. את מתארת לעצמך, אבא, מלך ישראל, יורד לשפל המצב. הבן שלו רודף אחריו ורוצה להרוג אותו. עם ישראל כולו פונה עורף לדוד המלך. עם ישראל כולו הולך עם אבשלום. קומץ אנשים נשארים נאמנים לדוד המלך. קומץ קטן מאוד. בדרך הוא פוגש את שימי בן גרא ראש הסנהדרין. כמו רב חיים קניבסקי, רב אהרון לייבשטיימן בשבילי היום. כמובן להבדיל אלפי הבדלות, כי שימי בן גרא היה רשע, הם צדיקים. ראש הסנהדרין מקלל את דוד המלך כללה נמרצת. תוך כדי זה שהוא בורח מהבן שלו, שימי בן גרא פוגש אותו בדרך ומקלל אותו כללה נמרצת, חז"ל אומרים ראשי תיבות על כל מיני דברים בעברו של דוד, שהוא הסביר שהם היו לא בסדר. אבישי בן צרויה רוצה להרוג אותו, ומותר להרוג אותו. הוא מורד במלך, כי דוד המלך יש לו עדיין את התואר מלך. ובתור מורד במלך, שהוא מקלל את המלך, מותר להרוג אותו. אומר לו דוד המלך, אנח לו ויקלל, תעזוב אותו. ועל זה כתוב בחז"ל שדוד המלך זכה להיות הרגל הרביעית במרכבה הקדושה. הרגל הרביעית, חוץ משלושת האבות. שהוא אמר, אנחנו ויקלל, דוד המלך מקבל זה משמיים וזה לא. בעל התניא אומר, כאילו השכינה מדברת מגרונו של שימי בן גרא. ועכשיו פה תראי את מה שאת אמרת. אז דוד המלך לא נוגע בו. לפני מותו, הוא מצווה לשלמה בנו. אתה זוכר את שימי בן גרא שהוא גילל אותי כללה נמרצת. תשתדל להוריד אותו בדם שאול, תהרוג אותו, כי זה לטובתו, שהוא יקבל מיטה כדי שיגיע נקי לעולם האמת. שאלה פשוטה, אז הוא חייב מיטה או לא חייב מיטה? אם הוא חייב מיטה, למה אתה דוד המלך לא הורג אותו? אם הוא לא חייב מיטה, למה אתה מצווה לבן שלך להרוג אותו? התשובה היא פשוטה. דוד המלך יודע שהוא חייב מיטה על הבחירה. על זה שהוא בחר לקלל את דוד המלך מגיע לו מיטה. אבל המעשה, ההצלחה, שהפה שלו התנועע, והמילים יצאו מהפה, זה כבר בורא עולם. זה לא שימי בן גרה. ודוד המלך בטוח, אם אני כעת יארוג אותו, מתוך התחושה, זה יהיה נקמה ואני ארוג אותו על המעשה. המעשה שייך לבורא עולם. שלמה הבן שלי שהוא לא נפגע ממנו, שהוא לא שייך לזה. הוא יוכל לעשות את ההפרדה ולהרוג אותו על הבחירה הרעה שהייתה לו. תלמידה, תראי כמה שזה מעשי, זה פרקטי, קשה מאוד. תלמידה הרים עליי טלפון. הרב, איך מקבלים את זה? סמינר מסוים ביקש ממנה לקבל להיות מרכזת לאנגלית. היא אמרה שהיא מתלבטת, אמרו לה בסדר, קחי יום, יומיים, תחשבי, תינו לה תשובה. צלצלה לחברה שלה, את שומעת טוב, שעובדת כמרכזת בסמינר מסוים. היא שאלה, הוא תגיד לי, מה את אומרת? כדאי לקחת את הריכוז בסמינר ההוא? אמרת לה, ודאי. שנה אחת את עובדת קשה, אחר כך עובדת כבר יותר קל, יש לך מזכורת מאוד גדולה, כל מיני פריבילגיות שאת מקבל, מאוד כדאי לך. השתכנע, 100%. אבל אותה חברה נשאלת, אחרי שהוא עובדת אלפון, אומרת, איי, סמינר הוא מחפש מרכזת, ואני כבר מרכזת בבית ספר, אני אציע את עצמי. שמעת? את קולטת מה שאני אומר? הציע את עצמה, ירים את טלפון שלה, שמעתי שאתם מחפשים מרכזת, אמרו לה נכון, אני יכולה להציע את עצמי, אני גם מרכזת פה, אמרו לה מצוין, נתנו לה. השואלת הרים הטלפון למחד ואומרת, אני חשבתי והחלטתי שאני רוצה לקחת הריכוז, אמרו לה יש לנו כבר מרכזת. היא שואלת מי? אומרים לה חברה שלה. אין לך מנוולות יותר גדולה מזה, גם מבחינת ההלכה זה נקרא, אני המאפר בחררה. אין לך מנוולות יותר גדולה מזה. הרב, איך אני צריכה לקבל את זה? צריכה להאמין שאם זה היה שלך, היא לא הייתה מצליחה. היא תענש על הבחירה שלה. היא תענש על המנוולות שלה. אבל את צריכה להאמין, נגזר עלייך משמיים שלא תקבלי את העבודה הזאת.
זה מה שאסור להיפגע
מאף
בן אדם.
מה?
זה מה שאסור להיפגע מאף בן אדם.
נכון, 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 נכון. אז אמרתי, אומר ספר החינוך במצווה שין למד ח' שבאותו רגע שפגעו בך, אם תעני בחזרה, כדאי לשמוע, לא תאנשי על זה. שמעת טוב? היות, כמו שאת אומרת, יש לך לב בשר ולא לב אבן, אז את לא מסוגלת. אומר, חוץ מגדולי ישראל שיחזיקו בזה מעמד. וברור שאם תחזיקי מעמד ולא תעני לה, את לא יכולה לתאר לעצמך מה שאת מרוויחה מבחינת עולם הנצח. אבל ידון אותך לקו זכות שאת בגדר אונס גמור, גם אם תפגיעי בה בחזרה באותו זמן. אחר כך, את כבר יכולה להיות רגועה, אבל באותו זמן את לא תאנשי. בסדר, אז את צודקת. אבל מה אני צריך להאמין? לאן אני צריך להגיע ומה כדאי לי? זה לא הוא בכלל. הוא לא עשה לי כלום. שום דבר. שום דבר.
אז זה עבירה?
אמרתי, באותו רגע לא. יותר מאוחר אם אני משחזר את זה אחורנית, כן. כי באותו רגע אומר הספר החינוך במצווה שאני למד חן, אני לא שולט על עצמי. לא שולט על עצמי באותו רגע.
זה לא מגישים
לך,
תגיד, שבוע אחרי
שאלה עם
פגועים
ולדם,
מה זה אסור?
ספר החינוך. תבואי הביתה, תבקשי מי בעלך שיראה לך איזה בפנים. שין למד חן. לא לסמוך עליי בשום דבר. רציתי שם משהו, רק רציתי שם משהו, כן. אמרתי, אבל אני כועס עליו, על הבחירה או על המעשה? אז אם אני כועס גם על המעשה, לכן אסור לי. אם אני כועס גם על המעשה, לכן אסור לי.
לא, אז נגיד ואני אעבוד
לא תצליחי. השם לא יעזור לך בזה. לא תצליחי. את לא תצליחי. כי כל פעם שתיחסי על הבחירה, את גם תיחסי על המעשה. אז את בבעיה. אז לכן אל תיחסי בכלל. כן.
אבל אישה כזאת כבר לא יכולה להיות חברה של...
מה? שאלה? שוב, שאלה, אמרתי, לא קל, לא פשוט. כמה מרוויחים? אם היום משלמים לך איזה מיליון דולר, שתי חברה שלה, היית מוכנה?
לא.
מיליון דולר, לא? מיליון? רואים שלא החזקת אף פעם מיליון דולר בידיים. הרבנית, מיליון דולר. אני בכוונה אומר, מיליון דולר. תדעי לך, תדעי לך להתגבר על עצמך, להתגבר על עצמך ולהתייחס אליה יפה, זה שווה פי כמה יותר ממיליון דולר. פי כמה יותר. אי אפשר לתאר כמה זה שווה. רק אני מודה, זה מה ששאלה אותי.
אם אישה צעירה עזרה, אם לא טוב לה, אפשר לעזור לה, אבל אין כבר...
אמרתי, כי את לא יודעת מה את מרוויחה. אל תיפגעי ממני. נכון שאנחנו לא יודעים מה אנחנו, רק מרגישים שמפסידים. עוד פעם, הרבנית, אבל אני רוצה שתרוויחי. אני שם לך פה מיליון דולר. מה זה, תרקדי משמחה. תחבקי ותנשקי אותה, אני מבטיח לך. אני בטוח, מיליון דולר, אני גם עם חצי מיליון אני רגוע. לא רק עם מיליון, גם עם חצי מיליון אני רגוע. אני אומר לך, אני אומר לך, מחתנים עם זה לא רק את הילדים, גם את הנכדים וגם את הנינים.
זה תשובה שאני חייבת להיות חברה
שלך? לא אמרתי חייבת. עוד פעם, לא אמרתי חייבת. שאלת, אמרת לי שזה אי אפשר. אמרת, את יודעת למה זה אי אפשר? כי את לא יודעת מה את מרוויחה. לו היית יודעת מה את מרוויחה, היית מתנהגת אחרת. אנחנו לא יודעים מה אנחנו מרוויחים, לא יודעים. אני רק אומר, השדה חמד, אני לא אריך כרגע בנקודה הזאת, השדה חמד מעיד על עצמו, שכל מעיינות החוכמה נפתחו בפניו. מעיינות החוכמה, השדה חמד, תבואו בית, תשאלו בבית, מי זה היה השדה חמד? זה לא אנציקלופדיה של היום שיש מחשב. אדם כתב אנציקלופדיה מתוך הידיעה הזיכרון שלו. משהו אדיר אדיר. כותב שכל זה הוא זכה, כי מישהו העליל עליו עלילה נוראית, שכאילו חז ושלום קרא לו משהו בגילוי הריות. והוא יכל להוכיח כמה שזה לא נכון. והוא שתק, והוא הבליג, וקיבל את זה באהבה כדי לא להכפיש את השני. שלא דושה השני שקרן. הוא מעיד על עצמו שמזה הוא קיבל את כל מעיינות החוכמה. את יודעת כמה זה שווה?
היה חבר שלו?
מה? תבררי, תעריך שהוא התייחס אליו. תבררי שהוא התייחס. אז זה חמד. אמרתי, ברגע שאדם מרוויח, אנחנו רק לא מודעים שאנחנו מרוויחים. נכון שמצוות יש לנו מספיק, אל תיפגעי. נכון שזה לא חסר לנו. חסר לנו כסף. מצוות לא חסר לנו. חסר? אני אומר לך שלא. אל תיפגעי, אני אומר לך שלא. את רוצה לעשות ניסיון? לא פה מי שנמצאת. ברכת המזון כמה שווה? שקל? חצי שקל? תעשי ניסיון, תראי כמה שווה ברכת המזון. קחי חצי שקל, תתאמני, ותגלגלי אותו על השולחן ליד מישהי שמבחד ברכת המזון. שזה ירוץ וזה ייפול. אני מבטיח לך תוך כדי ברכת המזון, תסתכל, ואת זה נפל. אז מה חשבי יותר? ברכת המזון או חצי שקל? אני עמדתי יד רב חיים קניאבסקי, כי שווה לו הלימוד, 7 דקות, עם עוד 2 הוא לא ראה אותנו. הוא לא ראה אותנו, 7 דקות. ראינו שהוא לא ראה אותנו, כי אחרי 7 דקות הוא הרים את הראש ככה להשתעל, וראינו את הבעלה כשעשה כזה תנועה, ככה פתאום ששורות פתאום אנשים לידו. הוא לא ראה איך. הוא לא ראה אותנו. למה אני כמו ונטלטור כשאני לומד? כי זה חשוב יותר מאשר זה, רק הדלת זר. הראש שלי כמו ונטלטור. כן. אם זה היה שווה, את יכולה בתור אמא לראות לפעמים את הבת שלך קוראת ספר, היא שקועה בספר, את קוראת לה, אמא קראת, לא שמעתי, לא שמעתי. תגידי, למה אתה אף פעם לא קורא לנו שבאמצע אוכל פתאום נחשוב על התפילה? למה תמיד באמצע התפילה חושבים על האוכל? לתת לך עוד כמה דוגמאות. בואי נהיה אמיתיים, מה? זה יש לנו מספיק, לא צריך את זה כל כך. זה חסר לנו. אני לא נתקלתי אף פעם בבן אדם שיגיד לי באמצע אוכל, אוי, אתה יודע, נזכר עכשיו, אתה קדוש ושמך קדוש, אוי, סלח לנו, אבינו. לא, אבל באמצע התפילה שהוא נזכר, הוא חושב, תכף הולכים לאכול, סלט. זוכרת, רבי ינקל גלינסקי שאמר לנו, שביום כיפור, היום הכי קדוש ביהדות, הכי קדוש, אדם מסתכל על השעון, עוד 3 שעות נגמר עצום. הוא כמו התחיל לגלגל את האוכל בפה. עוד 3 שעות נגמר. תחשוב איזה יום אתה נמצא, יום כיפור, היום הכי קדוש בעם ישראל. כל שנייה יקרה, אל תבזבז, תנצל, תרצה שזה יישאר. לא, זה יכול ללכת, עוד 3 שעות נגמר הצום. ואיך אומר רבי צהל בלזר כשנגמר הצום? אוי, זה עבר. זהו, ברוך השם. לא כך? מה? בטח, אני לא באתי להיש אותך. לי יש כבר שערות לבנות. את עוד בתחילת החיים, קדימה, תתחילי לעבוד.
בסדר, אני עובד לראות הצעות רק אחרי
שנים. לבריאות, אבל הוא יקבל שכר מאותו רגע. שכר מקבלים מאותו רגע. ברגע שתעשי את התפנית, תגיד, ריבונו של עולם, יש לי דרך ארוכה, 120 שנה, אבל אני עושה עכשיו את התפנית. אני רוצה להתחיל להרגיש שאני מחוברת אליך. איך? אומר החזון איש. זה הביטחון האמיתי. והוא אומר, ביטחון ואמונה זה אותו דבר. לאמור, האמונה והביטחון זה דבר אחד, כך אומר החזון איש. נראה את זה בשיעור הבא. ביטחון ואמונה זה דבר אחד. מה זה ביטחון? רגיעה נפשית. הכל זה בורא עולם. זה הצורה. האוכל יצא מלוח, בורא עולם. האוכל יצא תפל, בורא עולם. האוכל לא מוכן, בורא עולם. לא מוצא את הארנק, בורא עולם. הכל חוץ מבורא, אין שום דבר אחר בחיים. אומר החזון איש, זה שאדם חוזר על הדבר הזה בכל הצורות, בכל המצבים, כל פעם, זה בעצם ביטחון. הרגיעה הנפשית, שזה בורא עולם. הרגיעה הנפשית הזאת, זה מה שנותן לאדם את הרגשה, שזה בורא עולם. כן? לכן אמרתי, אבל כולנו הרי, בתור הורים לילדים, בתור ילדים להורים, בתור אחים ואחיות, אין אף אחד שיכול לעשות לי רע, אף אחד לא יכול לעשות לי צער, אין כזה דבר. נכון, חס ושלום עומד כלי יקר בקצה השולחן, וילד רץ בבית, ונתן מכה לשולחן, ושם ירחם, הכלי הזה אף ומתנפץ. נכון, כמה שהכלי יותר יקר, כדאי לו לברוח יותר רחוק. עד שאמא שלו תהיה רגועה. יש ילדים שסוגרים את עצמם בשירותים או באמבטיה, אני לא אצא עד שתבטיחי לי שלא תעשי שום דבר. מה הילד מחכה? אם עכשיו אני מחכה שתהיה רגועה. למה? היא עצמא, למה? הוא שבר, איך הוא לא שם לב? לא, זה לא שהוא לא שם. צריך לחנך אותו, זה עוד דבר. הכלי נשבר, כי בורא עולם רצה שהוא ישבר. לכן משמיים סבבו שהכלי יהיה בקצה השולחן, באותו שנייה שהילד רץ, שהוא יתקל בשולחן, שהוא יזיז את השולחן, ושהכלי יתנפץ, כי בורא עולם החליט שהכלי צריך להתנפץ. בורא, חוץ מבורא עולם יש עוד דבר. כל אחד שברוך השם אמא לילדים, ומי שאין לה, שהשם יעזור שהיא תזכיר אותי אמא לילדים, מתעוררים באמצע הלילה. ואני אתם מדבר על... כמה מתעוררים באמצע הלילה לילדים? צריך לדעת לפי מה שנגזר. כמה שנגזר. יש אמא שאומרת, וואי, זה ילד טוב, זה הולך לישון בשבע, קם בשבע בבוקר. 12 שעות יושן, מה זה? חברה שלה, מה זה הילד שלי? הוא מריח שאני נכנסתי למיטה. מתחיל לצורך. ומה שאני לא עושה, מחתלת, נותנת לו לשתות, נותנת לו לאכול, שם לו, שום דבר לא עוזר, יכול לצורך ולצורך ולצורך בלי סוף. בורא עולם רוצה לבחון את מידת הסבלנות שלך. והרבה פעם, קדש ברוך הוא מזווק זיווגים, האישה מתעורר והבעל יושן, כמו תינוק הוא יושן. ופעם החליטה, פעם אחת שהוא יקום, נסע לה אותו, מישה, הילד צורח. הבעל מסתובב שיצרח, הוא יכול להמשיך עלה לישון, לא מפריע לו. ואישה לי את זה, בורא עולם, ואם היא תאמר את זה לעצמה, איזה ילד מסכן, איזה ילד מסכן. בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה לבחון אותי במידת הסבלנות, לא נותנים לו לישון בלילה. לא כך? ככה צריך לראות את זה. באו אל החזון איש ואמרו לו שמטוס נפל ו-250 אנשים נהרגו. אמר החזון איש, זה לא יכול להיות. שמעתם עכשיו? לא יכול להיות. אמרו לו, מה זה לא יכול להיות? זה קרה שם ושם. אחרי שאמר, זה לא יכול להיות. אבל זה קרה, זה לא יכול להיות. ואז קלטו. אמרו, למה זה לא יכול להיות? למה? קלטו שהוא לא אמר, זה לא היה, זה לא יכול להיות. אמר, אתם אומרים שמטוס נפל, ו-250 אנשים נהרגו. אני אומר את זה עכשיו במילים שלי, אחר כך אני אצטט אותו בתמציתיות. לא בגלל שהמטוס נפל, 250 אנשים נהרגו. לא המטוס נפל, ומסכנים האנשים שנסו. תגידו הפוך. 250 אנשים נהרגו, ומסכן המטוס שלקח אותם שבגללם הוא נפל. נכון שכך צריך לראות את זה? ודאי. החזון איש רק אמר, לא בגלל המטוס שנפל הם נהרגו, אלא בגלל שנגזר להם להרג, לכן הוא נפל. פשוט. פשוט. בורא עולם אסף 250 אנשים שנגזר עליהם למות, ועכשיו איך הוא לוקח את נשמתם בצורה פשוטה, המטוס נפל. אז אנחנו לא נגיד, וואי, מה זה, אמרו שם שלא היה בסדר משהו עם הקנה, ולא... אני לא אומר, חובת ההשתדלות זה משהו אחר שצריך לעשות. אבל למה יישא כשקרה? כך בורא עולם גזר. כך בורא עולם גזר. אני צריך לראות בכל אירוע שזה מבורא עולם, לא ממקום אחר. רק אמרתי, בדברים הקטנים האלה, שם אנחנו יכולים לשלוט. יכולים להתגבר על עצמנו. לא לכעוס על הנהג, לא לכעוס על הילד, לא לכעוס על הבעל, לא לכעוס על... אנחנו יכולים. לפעמים מגיעים למצבים מאוד מאוד קשים. תראו, אני מדבר על אותו רובד של החזון איש. אנחנו עוד נקרא את זה בפנים, בהמשך מקום נגיד את זה בעל פה. על אותו רובד. תראו לעצמכם, השם ירחם, ואני מודה, הניסיון פה הוא נוראי, ואומר החזון איש, שם קוצרים את הפירות. אדם חולה. שואלים את הרופאים, הרופאים אומרים, 90% שהוא לא יחיה, הוא לא ישרוד. 10% יכול להיות שהוא ישרוד. 95% שהוא לא ישרוד. 5% שהוא ישרוד. באופן טבעי, תשמעו טוב, גם מי שיתפלל לבורא עולם, גם מי שילך לצדיקים לבקש ברכות, גם מי שיעשה כל מיני סגולות, אבל יש ייאוש בלב שלו. הלב מרגיש טוב, הוא עומד ללכת. הוא רוצה שיהיה נס, הוא הולך לצדיקים לבקש ברכה על נס, הוא מתפלל על נס, אבל הייאוש תופס אותו. הוא מרגיש את עצמו מיואש, מרב הסיכויים שהבן אדם ימות. מרב הסיכויים. אם אדם הגיע לדרגת ביטחון, תשמעו טוב. מעולם לא נפטר אדם ממחלה. אין כזה דבר. אף אחד לא נפטר ממחלות. איך אנחנו אומרים בתפילה? בראש השנה ייכתבון, וביום צום כיפור ייכתבון. ושימו לב, תראו, בעזרת השם, נגיע לראש השנה, נשים לב איך שאנחנו אומרים את זה. דבר ראשון אנחנו אומרים, מה ייכתבון, מי יחיה ומי ימות. יש דיון ראשוני בכלל. ראובן נכנס לבית דין, אומרים שהשם ישמור, צריך להסתלק מהעולם. למה? סיבה אינדיבידואלית. השם ירחם, חילל שבת. שמעון נכנס לבית דין, הוא צריך למות. למה? הוא לא כיבד את ההורים כמו שצריך. לוי נכנס, צריך למות. למה? הוא לא שילם שכר שכיר בזמן. שימו לב, כל אחד ואחד דנים אותו אינדיבידואלית, וכל אחד ואחד נותנים לו את החותמת אם הוא ימות או יחיה. אחר כך יש דיון שני. אחרי שקבעו שאלה שהשם ישמור צריכים להסתלק. ואלה צריכים לחיות. יש דיון שני על אלה שמסתלקים. מי בקיצו, מי לא בקיצו. האם הוא הגיע לגמר החיים שלו ולכן הוא מסתלק, או לפני גמר החיים שלו הוא מסתלק. זה הדיון השני. אחר כך יש דיון שלישי. מי באש, מי במים, מי בחרב, מי בחיה. שמות לב. מתוך אלה שקבעו שצריכים למות, 10 אלה שהשם ירחם יתבעו. 10 אלה המחלה. 10 אלה דום לב. כל אחד מקבל, אבל זה אחרי שהחליטו שהם צריכים למות. היה דיון ראשוני מי יחיה ומי ימות. היה דיון שני מי בקיצו ומי לא בקיצו. והיה דיון שלישי מי באש, מי במים, מי בחרב, מי בחיה. שמות לב, זה דיונים נפרדים. זאת אומרת, אז אני צריך להאמין, לא בגלל המחלה, ה-90 אנשים מתוך 100 מתו, לא. מתוך ה-90 אנשים שנגזר עליהם למות, איך בורא עולם לקח אותם על ידי המחלה? לא המחלה הייתה סיבה למיטה, אלא ההפך, המיטה הייתה סיבה למחלה. עכשיו, יש אנשים שבורא עולם לא גזר עליהם למות, בורא עולם גזר עליהם לחיות, אבל הוא גזר שהם צריכים לעבור פחד מסוים, בעלה מסוימת. וכדי שיקבלו את הבעלה, גם הם מקבלים מחלה. שמות לב, יש שתי סיבות נפרדות למה אדם חולה. יש כאלה שמקבלים את המחלה כי נגזר עליהם למות. יש כאלה שמקבלים את המחלה כי נגזר עליהם בעלה. 90 אנשים נגזר עליהם למות, לכן קיבלו את המחלה. 5 אנשים נגזר עליהם להיבהל, לכן הם קיבלו את המחלה. אני יושב מול הרופא והוא אומר לי, תראה, במחלה הזאת 95 אנשים שהשם ישמור מתוך 100 מסתלקים, 5 שורדים. אז תבין מה קורה עם הבן אדם הזה, מה הסיכויים שלו. צריך להגיד לו, סליחה דוקטור, סליחה, 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 סליחה. ה-95 שמתו כי נגזר עליהם למות. ה-5 שחיו כי נגזר עליהם לחיות. כל אחד ואחד בנתונים שלו. ואז יש לו, דוקטור, אתה יודע מה הנתונים של החולה ה-101? מה אתם אומרות? אם אדם מאמין שלא בגלל המחלה מתים, אלא בגלל המוות חולים, מה הוא צריך להגיד לגבי הבן אדם ה-101? מה הסיכויים שלו? 50/50. שמתם לו? אומר החזון איש, אדם שהוא בעל ביטחון, הוא לא משתנה על פי הדברים של הרופא, זה לא משנה לו. הרופא יגיד כך, יגיד כך. אני לא יודע מה הנתונים שאיתם בורא עולם משתמש. האם נגזר עליו למות או נגזר עליו בעלה? אני לא יודע, אז אני לא יודע מה נגזר עליו. אין סטטיסטיקה. אם המחלה הייתה ממיתה, 90% נפטרים, 95% נפטרים, מסתבר שהוא ימות. אבל אם המחלה היא פונקציה, היא תוצאה של מה שנגזר, ואני לא יודע מה שנגזר, איך אני יכול לדעת מה קרה לבן אדם הזה? הוא מבחינתי 50/50. אם היה לי נתונים להגיד שבגלל הנתונים מסתום נגזר עליו למות, נו. אבל המחלה לא מעידה על המיטה. המיטה מחייבת את המחלה, המחלה לא מעידה על המיטה. תראו לאן דורשים מהאדם להגיע. תראו עד איכן דורשים מהאדם להגיע. שאדם יהיה רגוע, ופעם פה כבר קוצר את הפירות, הוא ישמע מהרופא ש-95% הולכים, 5% מבריאים, הוא לא ידע שהוא בטוח יבריא. כמו שאמר חזון איש, הוא לא ידע את משפטי השם וגמולותיו. אז הוא לא יודע אם הוא יבריא או לא יבריא. אבל דבר אחד הוא יודע, המחלה לא אומרת כלום. המחלה לא אומרת כלום. תראו מה הדרישה כלפי. אני רק יודע שבורא עולם הוא ממיד ומחיה, וזה תלוי בו. מה הנתונים שהיו לפניו אני לא יודע, אז מה הוא גזר עליי אני לא יודע. מילא המחלה בשבילי לא פונקציה. אין ספק, לשבת פה על הכיסא ולהגיד את זה קל מאוד. לחיות את זה, זו האמונה המושלמת. זה נקרא אמונה מושלמת. שאדם יכול לחיות אמת שכזאת. הראש ישיבת לומז'ה, הרב יחיל מיכל גורדון, היה חולה במחלה. דבר איתכם לפני עשרות שנים. הוא ידע שכל עוד שאף אחד לא יודע מה מחלה, זה בגדר נס נסתר. ונס נסתר יותר סיכוי להבריא, לחיות. כל עוד שלא ידעו מזה, הוא היה רגוע. הוא היה רגוע. מתפללים, קדוש ברוך הוא רוצה, אני אחיה, לא? שנים הוא היה במצב כזה. סיפר לי המשמש שלו, קוראים לו הרב צבי פרנקריך. הוא תמיד שאל אותו, רב צבי, יודעים? לא יודעים. הוא ידע, הוא לא יודעים. המשיך הלאה, רגוע. באחד הפעמים אמר לו, הרב יודעים. אומר, נו, אם יודעים, זה כבר בגדר נס גלוי, זה איתות משמיים היה בשבילו, כנראה קוראים לי בכל זאת למעלה. ואז הוא הכין את עצמו לקראת הסוף. שמות לב, הוא בכלל לא התייחס למחלה, הוא התייחס למשהו אחר לגמרי. יודעים או לא יודעים? לא יודעים זה נס נסתר. אני בנתונים שלי יכול לקוות שיהיה לי נס נסתר. אז אני רגוע. נס גלוי הרבה יותר בעייתי. הרבה יותר בעייתי. מה? נס גלוי כי בורא עולם לא עושה ניסים גלויים כל כך. לא עושים ניסים גלויים. ניסים נסתרים עושים. ניסים גלויים לא עושים כל כך. הרי יש המון ניסים, רק אנחנו לא יודעים אותם. זאת אומרת, ניסים שאף אחד לא יודע, רק שבור עולם יודע אותם. מה? לא שומע.
למה?
זה נושא לעצמו. נס גלוי, בורא עולם, מוליך את... זה ניסיון בשבילנו. כי בנס נסתר אני יכול חס ושלום להתכחש לבורא עולם, ולהגיד שזה מכוחות אחרים. בנס גלוי אני רואה את בורא עולם. ולהעלות אותי לדרגה רוחנית שאני לא עליתי לה מכוחות עצמי, לא כל כך נותנים לי את זה משמיים. לכן אין ניסים גלויים כל כך. יכול לקרות ניסים גלויים, והיו ניסים גלויים. הוא לא אמר שזה עכשיו מוות בטוח. הוא אומר, במצב כזה אני יותר מבין שעלול להיות שהולכים לקחת אותי. אם זה נהפך לנס גלוי, זאת אומרת זה רמז משמיים, הרי שוב, מי סיבב את זה שזה יהיה גלוי? בורא עולם. בורא עולם סיבב שזה יהיה גלוי.
רגע,
מה?
אם נגזר על אדם להיפטר מן העולם, אז למה
למעשה
צריך להתפלל עליו?
מה? את יודעת שנגזר עליו להסתלק? אולי נגזר עליו שהוא עבר עבירה מסוימת, וזה נושא ארוך, אני רק אמר את זה בשתי מילים, הוא עבר עבירה מסוימת, ובגלל העבירה הזאת נגזר עליו עכשיו למות קודם זמנו, אני מדגיש. ועל ידי זה שאת התפללי עליו, ואת על ידי התפילה תעלי מבחינה רוחנית, הוא נהיה כלי לעלייה רוחנית שלך, ועל ידי זה שהוא נהיה כלי עבירה שלא מתוקנת, ולכן הוא יכול להמשיך הלאה לחיות. תראה, הרב דסלר במאמר הפרט והכלל בחלק א', הוא מדבר על זה בכל ארבעה חלקים, אבל שם מסביר את זה מאוד יפה. זאת אומרת, יכול להיות שנגזר עליו למות בנתונים של עכשיו, בגלל שהוא עבר עבירה. אבל אם את תתפללי עליו, זה יכול לשנות את המצב. כי את תתעלי מבחינה רוחנית, תרגיש את חסדי השם, ועל ידי זה שתרגיש את חסדי השם, את עולה מבחינה רוחנית, והוא בעצם היווה כלי לעלייה רוחנית שלך, ויות והוא היווה כלי לעלייה רוחנית שלך, הוא מתעלה יחד איתך, ואז העבירה שלו מתוקנת בלי שהוא עשה כלום. הוא לא עשה כלום. אבל מצד כל ישראל ערבים, את יכולה לתקן אותו. מעין שבנים יכולים לזכות את ההורים שלהם, ההוריה יכול להיות רשע גמור, והבן שלו חזר בתשובה, מתקן את אבא שלו בעולם האמת. אבל אבא הרי לא עשה כלום. הערבות, היות ואני הבן שלו, ואני עליתי, ואני נמצא בעולם מכוחו, זה נותן לו גם עלייה רוחנית. בסדר? לכן, זו הסיבה שאנחנו מתפללים. אבל באמת יש מצבים שאין מה להתפלל באמת. רק צריך שזה אדם מאוד גדול שיגיד שאין מה להתפלל יותר. באופן נורמלי, בבית מתפללים. למה? כי אני מקווה שאולי הוא עבר עבירה, ובגלל זה נגזר. ועכשיו לדעת תפילה אני יכול לשנות.
זה הרי בזבוז תפילות.
זה מה שאמר רבינו יונה, זה לא עוזר פה, זה יעזור במקומות אחרים. זה ברור. רבינו יונה בפרק י' פסוק כ"ח, תראי. זה בטוח שאין שום בזבוז בזה. זה יעזור במקום אחר. רק תראו מה שאומר החזון איש. קל לי מאוד לא לכעוס על נהג האוטובוס. תגיד, זה משמיים, לא לכעוס. קל לי מאוד לא לכעוס על הילד ששבר איזשהו כלי, להגיד שזה משמיים. אבל כמה קשה לי כשחולה, וכל הנתונים בשטח, מכל הסובבים, מוכיחים שאנשים במחלה הזאת, בנתונים האלה מסתלקים מהעולם. אבל הסיבה לכך, כי בעולם מנהיג את העולם שלו בטבע, כי הם לא האמינו בדרגה שלהם. היה להם חסר באמונה. אבל אני אאמין, אני אעבוד על עצמי ואני אגיע לדרגת אמונה, אז אני ידע שאני תלוי בידי בורא עולם. אז יש אפשרות גמורה שגם במצב הזה בורא עולם יחליט, לך אני נותן חיים. כי הרי זה תלוי בבורא עולם. ואי אפשר לעשות סטטיסטיקה חס ושלום על בורא עולם. לא שייך. אז אם זה תלוי בידי בורא עולם, גם אם בורא עולם גזר עליי חס ושלום, גזר על האדם למות, אני עוד יכול להתפלל אליו, אני עוד יכול להאמין בו, אני עוד יכול לבטוח בו, שהוא ישנה את הגזרה שלו. עוד נראה את זה כמו ששינה אצל חזקיהו המלך, חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, על ימנע את עצמו מן הרחמים. ברגע שזה לא נתונים בשטח הזה, זה תלוי במישהו, במי זה מישהו, באין עוד מלבדו, בעיה הווה ויהיה, וזה תלוי נטו רק בו, ושום דבר אחר לא קשור לזה, אני יכול למצוא חן בעיניו, וייתכן מאוד שגם אם הוא גזר, וגם אם הוא פסק, הוא ישנה את הגזרה שלו. יהיה לי את הזכות שהוא ישנה את הגזרה. אומר החזון איש, זה בעצם כבר קצירת פירות של מידת הביטחון. אבל שמות לב, הוא מדבר על האלף, לא דיברנו על הבית שזה במשפט, לא דיברנו על הגימל שזה לטובה, לא דיברנו על הדלת שזה ברחמים, עוד נדבר על זה. האלף אומר החזון איש, אנחנו יוצאים מפה, מתחילים ללכת, כל אירוע קטן, פעם, פעמיים ביום לשים לב, ריבונו של עולם, זה ממך. זה ממך. ובדברים הקטנים קל מאוד, פשוט להשריש את זה בתוך הלב, כדי שזה שיפעיל אותנו. וכמובן, כמה שנגיב יותר בהתאם לכך, זה הולך ומתיישב יותר ויותר בלב. שלא נגיב, לא נפגע, לא נחזיר, לא נענה, לא נכעס, לא ננקום, לא ננטום, זה מתיישב בלב טוב, כי זה משמיים, זה משמיים. זה משמיים, לא יכול, ואני עוד פעם לא מדגיש את המילה לטובה, זה עוד הרגע, אני מדבר מקודם, זה משמיים. אתה רוצה לכעוס, אז על בורא עולם תכעס. אם אתה רוצה, רק על בורא עולם, אין לך מישהו אחרי שתכעס עליו. כי אם אתה בא בטענות, רק על בורא עולם. הוא היחיד שעשה את הדברים, אין מישהו אחרי שיכול לעשות את זה. וללכת עם הרגשה כזאת שלא יכול להיות שמישהו יעשה לי רע, אם לא שהקדוש ברוך הוא גזר, אין אושר יותר גדול מזה. אז אני רק בידיים שלו. מה? אבל נכון שזה לא משתלם. זה כבר אדם יודע בקלות שלא משתלם. גם אם הוא עוד לא יודע שזה לטובה, והוא לא יודע שזה רחמים, הוא נלמד את זה. הוא מבין לבד מה אתה כועס על הקדוש ברוך הוא, בביש אחד אתה לא נמצא בעולם. בשמה הוא מחזיק אותך בעולם? מה? כדי לתת לך צרות? אל תהיה טיפש, בשמה הוא מחזיק אותך בעולם? חס ושלום, הוא נהנה בזה שאתה סובל. תבין שזה לא יכול להיות בכלל. לא יכול להיות בכלל. לכן ברגע שאני חושב על זה, כי על הקדוש ברוך הוא, יהיה לי יותר קל להבין את הדברים הנוספים. אבל דבר שזה הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא כועס על פלוני אלמוני. את יודעת מה זה אומר? שאישה לעולם לא תכעס על בעלה על מה שהוא לא יעשה. שבעל לעולם לא יכעס על אשתו על מה שהיא לא תעשה. שלעולם ההורים לא יכעסו על הילדים.
לא, זה מה מחליט אותי שאסור לכעוס על אנשים
ואסור להיפגע מהם ואסור. עוד פעם, כשאת אומרת את המילה אסור, זה היצר הרק, ודאי. פה היצר הרק. אומרת, תגיד לי, את רוצה להישאר נורמלית, נכון? מה זה מבלבל לך את השכל? אתה לא להיות לא שפויה בדעתך תוך 3-4 ימים. תהיה פטורה מכל המצוות. לא אמרתי אסור. תעבדי להכיר שזה מבורא עולם. אל תגיד את המילה אסור. עוד פעם. למה את קופצת מיד לשם? דברי מקודם על הדברים הקטנים. הקטנים. הזקנה עברה אותך בתור. נכון שזה מרגיז? בבקשה, בבקשה, בבקשה. תכנסי, מה אכפת לך? את עולה לאוטובוס עם ילדים, ופתאום איזו אישה סקנה צריכה, תקומי. את מכירה, תקומי. כי היא מרגישה שהיא סקנה, צריכה לכבד אותה. ואת לוקחת כמה, ואת נותן לה לשבת. אמיר, תקחי את הדברים הקטנים, אל תתפסי מיד. וזה היצרה, מי אומר, תראי, 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 תראי מה שהולך להמיס עלייך, תשמעי. כרטיס כניסה לבית משוגעים תוך שבוע, מה? אל תעשי את זה, אל תשתגעי. חס ושלום. אמרתי, אני רוצה פשוט שנדע את הכיוון. ברגע שאני יודע את הכיוון, אז אני יודע, לאט לאט, פעם ביום, את יכולה לחשוב שזה משמיים, פעמיים ביום, לא יותר. תתרגלי לזה, תעלי את זה לשלוש. אבל תראי כמה שאת תהיה מאושרת, כשתרגיש, וואי, זה יופי, הגבתי נכון. ותגידי לעצמך, ריבונו שלם, נכון שיש לך נחת רוח ממני? תגידי, תגידי בלי להתבלבל. פעמיים היום ככה שמתי לב שזה אתה ולא מישהו אחר? תגידי את זה בפה מלא, נכון שיש לך נחת רוח ממני? ואני אומר לך שיש לו נחת רוח ממך. היי הרי עוד 80 פעם לא שמת לב? ודאי, כי את רק מתחילה. יש לו, לקדוש ברוך הוא יש המון סבלנות. המון, לכן נותן לנו לחיות עד 120. אחרי אותה אמר לנו, יגמור את הפרויקט תוך יום. נתנו לך זמן עד 120 לבנות את זה. לאט, לאט, רק אל תגיד את המילה אסור, כי זה הצעת היצר, פשוט כדי לייאש, ואז את שלא לחלוטין. עכשיו רבה נראה את זה בפנים, כן, כן, כן.
אתה אמרת לנו עכשיו על החולה שיש לו סיכויים
95, 5 אחוז.
מבחינה רפואית. זה מהחולה עצמו. ומה עם הכולל שמלווים את
הקרובי
משפחה, שמלווים את החולה? מה הם צריכים? זה מה ששאלתי אתכם
בסוף השיעור
שעבר, ומה שאמרתם לי, שאני
אשאל
את השאלה שלי.
אז למה חיכית עד עכשיו? למה לא שאלת את זה מקודם? אז אני רק אענה על זה ב...
היינו במצב ש97% הרופאים אמרו שהילדה שלנו לא הולכת. ואני הבטחתי מהשם שהיא, ולא נתתי לאף אחד להגיד לי שיכול להיות משהו אחר, הבטחתי שהיא תחיה וברוך השם חיה. אז שאלה, איך אנחנו צריכים להגיד מי...
אמרתי, אין ספק, את אמרת את זה מתוך אמונה תמימה, נסביר את זה בעזרת השם, תמימות. חזוני שאומר את זה מתוך ידע בשטח. כמה שאני אכיר יותר, שזה באמת תלוי בידי בורא עולם, יכול להגיד, גם אם הנתונים הם שחרב חדה מונחת על הצוואר, אבל זה תלוי בידי בורא עולם, יש את כל הסיכויים שהכל יהיה בסדר. זה מה שאדם צריך להבין. רק החזוני שאומר את זה מתוך עמל ויגיעה להגיע לדרגה הזאת. זה לא פשוט. את אמרת את זה מתוך אמונה תמימה ואשרייך. עוד נסביר מה זה אמונה תמימה. חזוני שאומר את זה מתוך זה שאדם יעבוד על עצמו. והוא יראה את הכל שזה בעצם נובע מהן עוד מלבדו, אז הוא יוכל להבין באמת, הוא יוכל להבין באמת, שלא משנה באיזה מצב הבן אדם נמצא, במצב הכי גרוע שיכול להיות. חזקיהו המלך, שהוא בטוח שהוא הולך מהעולם, הוא מתפלל לבורא עולם וכל המצב משתנה. מתפלל לבורא וכל המצב משתנה. וגדולי ישראל הראו לנו את המצב הזה, הראו לנו את הדברים האלה, קראו הדברים האלה בהיסטוריה. לכן אני יכול להאמין, מתוך זה שאני יודע שזה תלוי בידי בורא עולם, ברגע שאני מתנתק ואני אומר שלא המחלה ממיתה, אלא בורא עולם, אז אני יכול להיות רגוע. ותשימי לב, תראי, רק אמרתי, זה היה רבי חנינא בן דוסא. באו ואמרו לרבי חנינא בן דוסא, יש פה נחש שהורג אנשים. אז הוא אמר להם את מה שאמרתי קודם בשמח, אז הוא אומר, זה לא יכול להיות, אין כזה דבר. אמרו לו, הנה פה החור שלו. הלך רבי חנינא בן דוסא גמרא מפורשת, שם את הרגל שלו על החור. והנחש יצא והקיש אותו. והנחש מת. ורבי חנינא בן דוסא לוקח את הנחש ומביא אותו לבית מדרש. הוא שם אותו על הבימה ואומר, ראו בניי, לא הערוד ממית, לא הנחש ממית, אלא החטא ממית. תשאלי רופא, נחש צפה שמקיש אדם. הוא יגיד לך, 100% מוות, אם לא יטפלו בו. 100% מוות, לא 95%, 100% מוות אם לא מטפלים בו. רבי חנינא בן דוסא אמר, 100% חיים, בלי לטפל בו. 100% חיים. אתה אומר 100% מוות, אני אומר לך, 100% חיים. ויש לי סיפורים מהדור שלנו, על גדולי ישראל, שהבטיחו דברים כאלה שהם היו בניגוד לכל היגיון, והם צדקו ולא הרופאים. בניגוד לכל היגיון. הם צדקו. כמובן שהרופאים אחר כך ניסו בכל מיני הסברים לנסות להסביר את זה. אבל הם אמרו את זה מראש בביטחון גמור, והם צדקו ולא הרופאים. לכן אמרתי, אם אני יודע שיש בעל הבית, והגמרא אומרת את זה, לא הרוד ממית אלא החטא ממית. החטא, החטא ממית. אז אם אני יודע שהיא החטא ממית, ואני אתפלל לבורא עולם, ממילא לא יהיה את החטא, ואנחנו עוד נביא את הבן של הרמב״ם, איך שהוא מדבר על הקשה של נחש, לא החטא ממית, רק החטא ממית ולא הנחש, ואני אתקן את החטא, אז גם אם הוא הקיש, לא יהיה סיבה למוות. לא יהיה סיבה למוות. ולך, אשרייך, היה לך את האמונה הפשוטה הזאת שמה? אמרתי את זה בעל פתח חזוני, שנראה בשורה הבאה בפנים, נראה עד אחד אדם יכול להגיע.